תוכנית הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן. שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כאן בכל חי, בוקר טוב אנקל פרידמן.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
ברוך השם, איזה לילות חמים. גם בלילה, בלי מזגן, מה עשו פעם בלי מזגנים, תגיד לי?
וואה.
לא יודע, אני מנסה לחשוב, לא מבין איך עברו את הקיץ, אלא...
מה עשו שם פעם בלי הרבה דברים, בלי כלי רכב?
אבל מזגנים מה עשו? לא, אתה יודע, אני זוכר שהייתי ילד, לא יודע אם אנחנו קרובים בגיל, אבל זוכר שהייתי ילד, אז היו המכוניות הראשון דרגות, אתה זוכר?
מעבר קטן כזה. כחול.
יו, היום אתה שם דבר כזה באוטו, זה נושא לך עוד יותר חום.
כן.
היו ימים. טוב, בוא נתחיל את התוכנית, כי תוכנית עמוסה לפנינו ומעניינת.
ויש לנו גם מזג האוויר בסוף השעה השנייה, שתדעו, אם אתם רוצים לדעת.
לגבי המאחרים.
כן. כמה להפעיל, כמה מעלות.
בוא, אני חייב לספר לך כמה דברים, שקרו השבוע.
אז בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו נתי שולמן על הביצוע הטכני מוטי קופפר, אנחנו מתחילים.
ואז הם שואלים את נשיא ארצות הברית, במסיבת עיתונאים, תגיד, הזמנת את נתניהו? הם בטוחים שהוא יגיד לא, שייתן על הראש. מה הוא אמר? כן. שאלו אותו עוד פעם, הזמנת את נתניהו לביקור?
לבית הלבן?
כן, לבית הלבן.
או לארצות הברית.
לבית הלבן, מה הוא אמר?
אז הזמין אותו.
כן, הכי פשוט שבעולם. הם לא ידעו איך לאכול את זה, זה בעיה קצת.
טוב, אם הוא היה אומר לא, אתה מבין מה היה קורה. כן, אז מה רצית שהוא יגיד?
זה מה שהם חיכו.
יש מצב שהוא יגיד שלא.
אני אגיד לך את האמת, ראיתי אותו קורה מתוך כתב דברים מינימליים שהוא אמור לדבר בפגישה אישית עם הנשיא.
הוא סימן וי על כל הכרטיסיות שהביאו לו. הוא צריך להקריא שיש קשר הדוק בין ישראל לארצות הברית.
ושמת לב שחלק מהמילים הוא חיבר את המילים. תקשיב, הוא לא נראה בקו הבריאות ב-100%.
זה כבר כמה שנים.
מאז הבחירות בטח.
כן.
אז מה אני חושב? הגעתי למסקנה שפשוט מנהלים אותו, זה הכל. הוא לא, אין לו אפילו דעה עצמית. אין לו דעה עצמית, ולכן הוא הנשיא הכי לעומתי שהיה לישראל. כי מנווטים אותו פשוט. זה דעתי בכל אופן.
למה לא מנווטים אותו אנשים שהם יותר פרו-ישראלי?
כי הוא הדמוקרטי.
אתה אומר את זה? טוב.
כן. לכאורה.
אני חושב שיכול להיות שזה גם עמדותיו, מה זה משנה, מה...
נכון, אבל תכלס הנשיא. תכלס, מפגש נשיאים, בעיניי המפגש נשיאים הזה התאים. גם נשיא ישראל לא בדיוק, מה שלא, חוץ מייצוגים, מה הוא עוד עושה? האמת לאחרונה מתערב יותר מדי, בעילת הסבירות, בחוקים. פתאום אתה רואה את גנץ אתמול עושה, אני חותך לעניין אחר שגם הקפיץ אותי, פתאום בני גנץ, שר הביטחון לשעבר, הצהרה מיוחדת.
כן, הוא עכשיו החליט שהוא רוצה להיות הגורם המתווך, והוא, למרות שהוא לא התקן את יאיר לפיד, דרך אגב, בפרטי היד
המושב. אבל מתי שהם רוצים, הם יוצאים מהשיחות. מתי שהם רוצים, הם נכנסים לשיחות. מה זה הפיקניק הזה? טוב שלא שמעו להם, ותדע לך שהם היו נכנעים לילת, עכשיו, בעילת הסבירות, שזה בורג קטן מכל המערך של הרפורמה המשפטית, גם בזה הוא נכנעים.
אני מאוד מופתע שנתניהו עומד איתן.
שהוא הלך עד הסוף?
כן. למרות שזה משהו מאוד קטן, כן, צמצום, זה משהו שכולם מסכימים עליו, גם אהרון ברק.
ותראה איזה מלחמות, איזה מסכימים עליו, תראה איזה מלחמות, מסכימים בעבר, בוודאי.
מה זה בעבר? גם היום, רק הם אומרים, לא בשיטה הזאת, לא ראית מה
השופט... נכון, עד לפני חודש זה היה במצע של מפלגה של גדעון סער.
הורידו, נכון, לכן אני אומר, זה משהו שהרבה
מאוד... ובכל זאת, תראה איזה מלחמת עולם הם עושים, ותדע לך שלדעתי האישית, אם כל חייל, כל טייס שמאיים אפילו ברמז שהוא לא יטוס, אני אישית לא סומך עליו כבר לעולם. צריך לפטר אותם, צריך לזרוק אותם הביתה.
נכון.
אל תבואו ואל תתנדבו, ויתרה מזאת, שמתי לב שרוב האלה שהם מאיימים בתקשורת שהם יפסיקו להתנדב,
הם בכלל לא קשורים לצבא.
זקנים בני 100, מה נסגר? נסגר איתכם?
הם סיימו מזמן. או שהם לא טייסים. בסוף מסתבר שהוא בכלל עבר ליד איזה בסיס של חיל האוויר, או שהוא גר ליד.
מישהו לקח אותו לסיבוב, ואתה הטייס. אבל זה כמו ש... בוא נבדוק. עוד מילה, עוד מילה. וגם, טוב, נחזור אחרי זה לרופאים, כי זה אותו דבר. אתמול התראיינה מישהי, חשבתי שהיא הרופאה. לא, אבא שלה היה רופא. עכשיו, מה קורה? הוא בכלל נפטר, אבל היא אומרת שהוא מתהפך בקברו. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים?
פרשננו לעניין צבא וביטחון קובי פינקלר, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לשניכם.
בוקר טוב, מה שלומך?
אני נפלא, מחייך.
לפי הרעש אתה נשמע לי מקום רחוק, איפה אתה?
אני בדיוק בכניסה לקריה בתל אביב, עברתי לפני דקה בצומת קפרן.
אז איך רחוק, איך רחוק, איך?
לא, הוא נכנס לבונקר, נכנסת לבונקר. רגע, אתה עובר עכשיו דרך כיכר הדמוקרטיה?
עברתי דרך כיכר הדמוקרטיה לפני 5 דקות, תשמעו, היום היה לי ממש, לא יודע מה להגיד, זה לא חסבי שמיים, אבל במקרה הזה לנסוע מרעננה עד לליבה של תל אביב, 23 דקות, לא זוכר דבר כזה בשנים האחרונות, בוודאי לא.
יופי, אז אתה בעד ימי שיבוש.
לא, אין היום יום שיבוש דווקא, היום בסדר, סביר, אני לא יודע.
אני אגיד לך למה הם צריכים לנוח, הם צריכים לנוח מאתמול, מה אתה חושב, היה מאמץ?
לא יודע, לא יודע.
מה המצב בצבא, תגיד לי?
מה?
אני רוצה להגיד לכם שהקשבתי לכם רוב קשב, והרבה דברים צריך ללמוד בחיים, אבל מה המצב בצבא? תשמעו, יש שני חלקים בצבא. יש צד אחד של הצבא שהוא באמת קשיר למלחמה. גם ברגע זה 8:09 בבוקר, כל הגייסות וכל החילות וכל הטייסות נמצאות, וכל האנשים שצריכים לתפעל את כל המערך הגדול הזה, כולל תקיפות שלשום על פי פרסומים זרים בסוריה, כולל פעילות ביהודה ושומרון, כולל פעילות של היחידות המיוחדות של הצבא, כולם עובדים. החלק השני זה החלק של הקרירה, סרבנות או להשתמטות או לכל מיני גורמים אחרים כאלה. בואו נסתכל על המציאות כפי שהיא. רק שלשום בערב פורסם של 161 לא טייסים, אנשים שקשורים במערכת של חיל האוויר, כלומר אלה שמטפלים את הבור של חיל האוויר, אנשים שמטפלים את המערכות האחרות, הם ביקשו שלא להתגייס, ואמרו אנחנו לא נגיע בשעת פקודה. הם לא חתמו בשמותיהם חוץ מאשר אחד, כולם רשמו בראשי תיבות, אבל מערכת הביטחון יש את היכולות שלה, הטכנולוגיות שלה, ועברו אחד אחד מתוך ה-161 ודיברו איתם אישית לפי הנחיית הרמטכ"ל אחד אחד. הנה אני מגלה לכם סוד, אחד אחד מתוך ה-161 אנשים שחתמו בראשי תיבות, הם לא רשמו א' ג' והם לא רשמו
קוף פי.
נכון, בדיוק ככה, ואז הגיעו להם, מתוכם, מתוך ה-161, יש 80 שאמרו שאם יגיע מציאות, תגיע מציאות כזאת ואחרת, ואם יעברו חוקים כאלה וכאלה, אז הם ישקלו שלא להגיע. נכון לבוקר הזה, אין ולו טייס אחד שלא הגיע. נכון לבוקר הזה, יש מאות בודדות בכל מערך הצבא, שהוא של מאות אלפים, מאות בודדות שמתכוונים לא להגיע, או לא הגיעו.
תגיד, מה אומרים? זה לא מעודד את הסרבנות, העובדה שהרמטכ"ל בתגובה מאוחרת מאוד לדעתי, וגם לא כל כך עוצמתית, אני חייב לומר, נגד הסרבנות. הוא לא מבין שזה משהו שיכול להתפרק לו בידיים, כל העסק הזה?
א', הוא מבין, אבל הוא איש צבאי ואיש פוליטי, הוא לא יכול להיות, לכן מה שהוא עשה, גם לפני חודש ימים. הנה עוד דבר אני גם מגלה לכם, תשמעו כמה טוב להיות עם משלחת דיפלומטית, משלחת צבאית שבוע שעבר, ואז אתה שומע את כל הדברים מתחת לפני השטח, ואני מגלה שני דברים. אחד, שלפני כמה שבועות, כבר זה התחיל לפני כמה שבועות, ששר הביטחון והרמטכ"ל, וכל אחד ביחד, כל אחד בנפרד וביחד שניהם, היו אצל נתניהו, הציגו לו את כל הדברים הללו כהווייתם, שלשום בערב, שעת ערב מאוחרת, שני האישים הללו, שר הביטחון יואב גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי, מגיעים ללשכתו של נתניהו, מציגים לו את הדברים כהווייתם, מביאים לפניו בדיוק את כל הנתונים, לא מה שאנחנו יכולים לשמוע בצורה כזאת ואחרת, אלא מביאים בפניו, ובסופו של דבר, אני יכול להגיד לכם, שאם יגיע יום, שבו באמת מאות טייסים יגיעו הבוקר הזה, או לא יגיעו, והיו צריכים להיות בפעולה כזאת ואחרת, ולא יגיעו, אז הם יכולים לשים את המפתחות. תגיד, הרמטכ"ל, באמת, אתם לא מכירים את הדמויות האלה, ראינו את גלנט שעושה אותם. לא בגלל שאני תומך בו או לא תומך בו, זה לא, בכלל לא העניין. אני מספר על מציאות כפי שהיא. היום עדיין לא הגענו לזה. זה טוב, מטריד אותו מאוד.
תגיד.
מטריד אותו את שניהם מאוד, כן.
כמה זה נדיר שמפכ"ל המשטרה נכנס לשכם?
זה נדיר מאוד. יש בזה גם חלק כאמירתי.
תספר מה היה, תספר לקהל מאזיננו מה היה הלילה בשכם.
נכון, ראש חודש מנחם אב, יום פטירתו של אהרון הכהן, האדם היחידי בכל התנ"ך כולו שמוזכר יום פטירתו. אין לנו אף ברע לזה, גם לא משה רבנו, הכל לפי המדרשים ולפי הסברות.
אמרתי לך שקובי, אמרתי לך בסוגריים, אני אומר לאיתי, אמרתי לך שקובי פינקלר הוא לא רק כתב ביטחוני, הוא גם כתב תורני.
רב ידע, ובשביל זה הוא פה פותח את התוכנית.
לגמרי. כן, תמשיך.
כבר לפני שלושה שבועות בפרשת חוקת כתוב על כך שאהרון מת, אבל רק אתמול, רק שלשום בפרשה, בתחילת השבוע בפרשה, בפרשת מסעי מסופר על מותו של אהרון בחודש החמישי, באחד החודש, כלומר אתמול, ואז כמדי חודש בחודשו, כאשר יש מציאות שמתירה את הדברים הללו, לפני חודש הייתה יותר בעיה בגלל הפעילות בג'נין, ואז המפכ"ל וצוותים נוספים, אנשים נוספים מגיעים די במפתיע מבחינת הציבור, בצורה מוצרת, הפגנתית, למען יראו וישמעו, הם מציב שם גם כמה הצהרות, ישנה כאן אמירה, אבל יש כאן גם ניסיון להראות שאנחנו בעלי הבית כאן, ואנחנו לא צריכים את בלגביר מבחינתו, אחרי כל מה שהייתה הסגה אתמול עם כל המפכ"ל, עם כל מפקד מחוז תל אביב החדש עמי אשד, שיצא, והמפקד החדש אמר, אז מסביב כל הדברים הללו, כן, מפכ"ל המשטרה נכנס לקבר יוסף, ישנה כאן אמירה, ישנה כאן חשיבות, ישנה כאן איזושהי עוצמתיות, בסופו של דבר העסק מתנהל. להגיד שאין בעיה, יש בעיה. יש בעיה בצבא, אבל היא עדיין נשלטת. ואני אספר לכם שבעוד כמה שעות אני גם יצא בדיון עם מפקד חיל האוויר, ואז אני מניח שאני חכם יותר ואספר לכם דברים.
אנחנו מחכים לך מיד אחרי הביקור המיוחד שלך. תודה רבה, והמשך יום טוב.
תודה.
תודה רבה. נאמר שהמפכ"ל נכנס יחד עם הרב גרוס, מגיע כל ראש חודש, אני חושב, לשם, לשכם, לקבר יוסף, להתפלל. יפה. טוב, כמה דברים על סדר היום. קודם כל אני חייב להבין, לפני שקובי עלה, דיברנו על הסרבנות בצבא, הזכרת את הרופאים.
התחלנו לדבר על הרופאים.
אני מנסה להבין מה השלב הבא. הם הולכים לא לטפל
בחולים. מה עם שבועת הרופאים, תגיד לי?
איזה חוצפנים. על זה אני מדבר. הם הולכים להפסיק לטפל בחולים שהם מהימין? אנשים שהם... איפה...
לאיפה הגענו, איפה גבולות המחאה? אבל להגיד לך את מי אני רוצה לשאול את זה.
אם יש כאלה,
חייב להיות שיהיה גבולות מחאה, כי תמיד כשהימין היה במחאה, היה לו גבולות. אני חושב שצריך להיות גבולות, אבל אני אגיד לך את מי נשאל את זה.
בבקשה.
בוא נגיד בוקר טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב. אני חייב לשאול שאלה ראשונה, האם נעלבת אתמול מחבר הכנסת פינדרוס?
אני נעלבתי בשבילה, למה?
אני שואל אותה, אני רוצה לשמוע, נכון?
גן ילדים, ראיתי שם, סליחה שאני חותך אותך, ראיתי אחד מנער שם בקבוקי סודה, נותן לב
חבר כנסת, השני מחכה,
לא רציני.
כן.
אני אגיד לכם משהו ששמע קצת קשה, אבל אולי תבינו, יש משהו שלפעמים הופך קצת אפתי לעלבות וסוג כזה, כשאני כבר שנתיים בכנסת, ואני יכולה להגיד, חטפתי מכל וכל, אבל אתמול הבנתי שגם אם אני לא נפגעת באותו רגע, זה לא מכבד, לא אותי כחברת כנסת, לא כאישה, ויש כאן משהו שהוא באמת חריג באופן הבסיסי הזה.
אני אגיד לך את האמת, גם אנחנו...
אני לא צריכה להיות אפתית להעלבות.
אזרחי ישראל רואים את זה, אזרחי ישראל רואים את זה, והם באמת גם נעלבים אפילו בשמך, אבל, יש פה אבל קטן, זה כולם אותו דבר. הוא במקרה תפסנו אותו אתמול, אבל כולם מתנהגים ככה, ואולי הגיע הזמן באמת שיעלו את הרמה שם.
להרים רמה.
להרים רמה, מה, אתם נבחרי הציבור של כולנו.
תראה, אני חושבת שלגיד כולם אותו דבר, זה חלק ממה שהופך את השיח לבעייתי, כי בעצם אנחנו, לא כל הפוליטיקאים אותו דבר, ואני יכולה להגיד לך שבכנסת בתוך הקואליציה, יש אנשים שאני מעריכה יותר. יש אנשים שאני מעריכה פחות, אנשים שאני רואה שבאו, ובכלל לא אכפת להם להגיש חוקים, לא הצעות לסדר, לא דיונים מהירים, לא לעבוד בוועדות.
אז מי, אבל את יודעת מה, אז אני רואה יועצים שלכם שמפלגת העבודה אתמול, רואה יועצים זה מכובד, נו זה אותו דבר, זה מכובד.
נדבר תכף על היועצים, אבל אני רק רוצה להגיד, שאם נתפוס את כל הפוליטיקאים אותו דבר, אז ככה נשאר, נסתכל על זה מהצד ונגיד זה לא שלנו. לא, אנחנו צריכים כן לקבל סטנדרטים מסוימים, כן לעמוד עליהם, וכן להיאבק שיהיה באמת נבחרי ציבור שבו ממש לעבוד טובת האזרחים, זה אינטרס שלך ושלי ביחד, גם ביום שאני לא אהיה בכנסת, ובטח שאני נמצאת שם עם אנשים ובטח יום יום.
נכון, אז יודעת מה, אז בואי, אנחנו דיברנו פה על גבולות המחאה מקודם. בואי נשמע, מה דעתך? איפה גבולות המחאה מסתיימות? מתי הטייסים יכולים, האם זה מקובל עליך? בואי נשמע, בואי נתחיל בזה, האם זה מקובל עליך שחייל כזה או אחר, וזה לא משנה אם הוא טייס או טבח, יגיד אני לא מגיע לשירות בגלל XYZ?
קודם כל, אנחנו
לא
מדברים על משרתי החובה, שגם על זה יש לנו היום ויכוח מאוד גדול, פסקת התגברות, חוק הגיוס, הכל. אנחנו מדברים פה על חיילי המילואים.
בקצה אין לכם בעיה גם עם חיילי החובה. זה לא, אם מילואים פוגע בקשירות, אז...
רגע, לא, לא, לא. מילואים זה אוכלוסייה מתנדבת.
מתנדבת בחוק, זה לא מתנדבת, למה? אם אני לא מגיע למילואים, אם אני, ינקלה, לא מגיע למילואים, אני מקבל לעזרה?
אתה יודע שאם יש מתנדב של מדע, שמחליק לא להגיע יותר כי הוא מתנדב, כי הוא כבר לא יכול, הוא מתנדב, הוא לא...
הצבא זה מדע, תראה איזה השוואה, הצבא זה מדע, אבל הצבא זה לא מדע.
אבל לא משנה, אני זורם עם זה, אני שואל איפה הגבול.
אני רוצה להסביר לך שאי אפשר להאשים מישהו שלא מוכן להתנדב לדיקטטורה, שהוא לא מתנדב, כי כאילו הוא פוגע במשהו.
אבל אם זה דיקטטורה, למה חיילי החובה לא יכולים לסרב גם? לא הבנתי, מה ההבדל?
רגע, תשאל
את
חיילי החובה, אני לא
מדברת על חיילי החובה. לא, אני שואל בשאלה רעיונית, האם את תומכת בזה או לא?
צבא העם, נכון שהוא יום חלקי ולא כולם נוסעים באותו נפל, נכון, וצבא העם הוא מחייב שירות חובה. קיבלתי צו גיוס, קיבלתי גיוס לצה"ל, באתי להגיד, אני הייתי קצינת קישור במשרד הביטחון, אחראית על כל מערך המילואים של משרד הביטחון. אני את המילואים מכירה באמת מתחילת השירות שלי ועד סופו, עד סוף שירות המילואים שלי.
אני שירתי בקריה, אני מכיר את עזריאלי.
אני הייתי קצין משרד ביטחון בקריה, אז גם את הקריה אני מכירה, אבל לגמרי. אבל אני כן רוצה להגיד שהחיילי מילואים בסופו של דבר הם חוד החנית של המהות של התנדבות במדינה למען שמירה עליה, וכשהם מרגישים שהמדינה מפרה איתם את החוזה, הם מטריעים. אבל אני רוצה להגיד לך, אפשר לתקן את זה.
לא, רגע, לפני לתקן, לא, את בורחת מהתשובה.
תגידי לי, מי יכול לסרב? מתנדבים?
למי מותר לסרב? למי אסור לסרב? למי מותר לסרב? אז למי מותר לסרב? למי אסור לסרב? עוד לא סיימת את התשובה.
זה לא למי מותר.
אז מתי מותר ומתי אסור?
אני מסבירה, אני מסבירה. חיילי הצבא ההגנה לישראל מתגייסים לדמוקרטיה. אני תמיד אומרת את אותו משפט, אני אגיד את זה גם אצלך. אתה גם יודע שהתגייסת, קיבלת את רוח צה"ל לכיס. ברוח צה"ל אומרים, משרת את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, את הערכים האוניברסליים. המילה דמוקרטיה מוזכרת במסמך הזה 4 פעמים. כשהם מרגישים שהמדינה פשוט כופרת תחת העיקרון של שמו אנשים נפלו להגנה על המולדת, נלחמו, נאבקו, הם מטריעים. אבל אני אגיד לך יותר מזה,
אז את מעודדת צרבנות? את שם אלף שאת מעודדת צרבנות?
אני לא, אני מדברת איתך על התנדבות. אני אומרת לך, המילואים זה סיפור אחר.
התנדבות זה סרבנות לכל דבר. למה? טייס שמגיע פתאום, אם את צריכה לסמוך עליו בשעת מלחמה? אני לא, אני כבר לא סומך עליו. אני לא סומך על טייס שאומר לי, אני מתנה את הטיסה שלי בזה שראש הממשלה תהיה נעמה לזימי ולא נתניהו. לא מתאים לי.
אתה מדבר, קודם כל תכף נדבר על הטייסים. אני רוצה להגיד לך שאני קודם כל לא אומרת להם לאף אחד מה לעשות. אני רק עומדת מאחורי חיילי המילואים ומבינה שהם יצאו לצו 8 על המדינה. אני לא מעודדת שום דבר.
צו 8 על המדינה,
אני רוצה להגיד לך משהו.
חברת הכנסת לזימי, אני חייב אבל להבין מה קורה מחר. לא תגבי את חיילי החובה שיבחרו לסרב?
רגע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי הטייסים.
הרי זה לא דמוקרטיה.
אני ישבתי איתם, עוד ב סשן הראשון. ואני באמת, אני אומרת לך, אני גיליתי בעצמי עולם. אתה יודע, אחת נקודות השבר הגדולות שהיו להם, עוד לפני, עוד ההבנה של עומק ההפיכה, ואיך זה הולך להשפיע על הפיקוד ועליהם.
מה? סליחה, אנחנו לא על... אבל שנייה, חברת הכנסת לזימי. אבל איפה עומק ההפיכה? עוד לא הגענו לכלום. עילת הסבירות אפילו לא עברה. דברים שגם בשמאל מסכימים להם. סליחה שאני...
אולי יהיה. כי הם רואים את התוכנית העתידית. כולם נהיו נביאים. אתם מתחילים פה, ואתם לא תגברו משם.
מה שנהיו נביאים? התוכנית של הריב לוי נצי, תוכנית שלי הפיכה משטרית. זו דעתי, זו גם דעתם. מסתבר שיש עוד כמה שחושבים ככה. אבל יותר מזה, עוד לפני זה, אחד הדברים שהכי עשו שם שבר, זה המשפט של בצלאל סמוטריץ' למחוק את חווארה. אומר לי טייס, תשמעי, אני אין לי מפקדים. אני עולה לשמיים, יודע שיש פיקוד עליון, שאומר לי מה לעשות, הדרג הפיקודי הבכיר, ואני עושה. אם אני לא סומך על מי, על שר הביטחון הנוסף, על מי שאומר לי
תורי. לא הבנתי מה זה לא סומך, החייל הבודד, יושב.
לא סומך, אז תראה, לא סומך, אתה לא יכול להיות חייל פה, אתה לא יכול להיות חייל פה.
חברת הכנסת לזימי, הוא לפי החוק, הוא כפוף לממשלה, אני לא
יודע, לדרג המדיני.
רגע, אתם מדברים שניכם, אני לא מבינה איך זה קורה.
כי על הבוקר אנחנו מתעצבנים,
סליחה. אני מבינה, אבל אני מדברת על פקודה לא חוקית בעליל. שר ביטחון לא יכול להתבטא ככה, לא סתם הוא גם כתב מניפסט אחר כך שחוזר בו. ואז הם מבינים שבהפיכה המשטרית הזו, כל ההגנות שלהם נופלות, ושהם כבר לא יכולים לסמוך, שהמדינה מתנהלת על פי העקרונות שלפני שנייה הצגתי פה.
אז על זה, נו, נו, בחייך, על המשפט של... על המשפט של סמוטריץ'.
לא, לא על המשפט, נתתי לך דוגמה.
אז אוקיי.
נתתי לך דוגמה.
אבל היום זה לא המצב, אבל זה לא המצב. אבל את יודעת שזה לא המצב, את יודעת שלא מוחקים את חווארה, ואת יודעת שהוא גם חזר בו, אז מה זה רלוונטי? שטייס, ממתי יש לטייס דעה?
זה רלוונטי, זה רלוונטי, כי יש פה ממשלה חסרת אחריות פעם אחר פעם. היא לא משכללת אף פעם, פולטת דברים, לא חושבת. אתה לא חושב
שווה לכם המחיר, את יודעת מה, אני שואל מכיוון אחר, סליחה, ברשותך, שווה לכם המחיר הזה שאיש באחיו נלחמים ככה?
לא, רגע, רגע, אז אני שאתך על כיוון אחרים, כבר אתה כל כך חייב את זה. שווה לממשלה הזאת כל המחירים,
מה לא, סליחה, היא השלטת,
היא הממשלה,
היא הממשלה, תהיו אתם, תהיו אתם, בממשלה הקודמת שבנט היה, בממשלה הקודמת שבנט היה, שנה וקצת,
בלי זה, באמת, אני קוראת השבוע, ששר הביטחון מבקש להתקן את ראש הממשלה במה שקורה בצהל, והוא מסרב להיפגש איתו, נו בחיית, נו בחיית, די עם זה, אתה יודע שגם לפני שגלנט יצא מסיבת עיתונאים, הוא נסע להסביר את זה לביבי כמה פעמים, והוא לא הסכים להיפגש. נו, אתה רוצה שחיילים ישמחו על דבר כזה?
אני לא רוצה דבר אחד, אני לא רוצה...
אני רוצה
שחיילים, אני לא רוצה שחיילים ישתמשו בנשק שלהם, והנשק של האלה זה המטוס כרגע.
אבל אני לא רוצה שחיילי ממשלה...
נגד... הנשק של ממשלה...
אני לא רוצה שחיילי ממשלה וראש הממשלה ישתמשו לא נכון בכוח שלהם.
מה זה לא נכון? את קובעת מה לא נכון, אבל זה מה שאני לא מבין.
אם ראש הממשלה לא מוכן לגייס...
אנשים בחרו, 64 מנדטים. 64 מנדטים בחרו.
אנשים לא בחרו, אנשים לא בחרו לא לכנס את הקבינט הביטחוני כי לא נעים להם פוליטית. אנשים לא בחרו ששר הביטחון לא יכול לעשות שיחת עדכון לראש הממשלה.
גם אני לא מסכים, חברת הכנסת לזימי, גם אני לא מסכים עם הרבה דברים שעושה הקואליציה. אני גם לא מסכים עם הרבה דברים שעושה, וגם לא עם דברים שהממשלה הקודמת עשתה, אז נשאר לי לדבר פה, זה הכל. לבוא ולהגיד
על זה, הם שולטים, אני לא מבין אותם.
רופאים לא יטפלו בחולים.
זה לא עניין שלא להסכים. אתה צריך להבין. זה לא עניין שלא להסכים, שיש סטנדרטים, שאם הממשלה, שהיא הדרך שאמור למשול, לא מוכן ושובר את כל אמות המוסר והעמידה.
רופא שאמור לטפל במחבל, במחבל אמור לטפל רופא והוא מטפל בו בצדק, הם עושים לנו הפגנות, הם עושים לנו פתאום הפגנות? תגידו מה נסגר איתכם.
אני לא מבינה, אתם קופצים מדבר לדבר. אני אומרת שרק השבוע שר הביטחון רוצה להתקן את ראש הממשלה במה שקורה עם צה"ל והוא מסרב להיפגש. מה אתם מדברים פה? אני מבינה. זה נשמע לכם
הגיוני?
על מה אתם
מגיעים? אנחנו נצטרך
להמשיך. אתה אומר לי, בחרתי את ראש הממשלה שיהיה מופקר, אז תני לו לא להיות מופקר.
לא, לא, לא זה מה שאני אומר, לא זה מה שאנחנו אומרים.
בחרתי בפירות הזיה למדינה לפח.
אני יכול להגיד לך, אבל... אני יכול להגיד לך,
אולי... אני רוצה להגיד לך שחיילי המילואים יותר אחראים.
אז אני רוצה להגיד לך שתי דברים. אחד, ברשותך, מה העם חושב? אני נמצא כל היום, את נמצאת בכנסת, את כבר הגעת למגדל השן בלי עין הרע, ואת כבר לא מכירה...
מגדל השן מכירה
את אליעזר חיפה. נכון, במקור, אבל היום את נמצאת בכנסת,
ואת כנראה הפסקת לשמוע.
במקור אני מגדל העמק. עוד יותר טוב. ראשי העם, לעם קשה עם המלחמות. את יודעת שאני בתור בן אדם עם כיפה על הראש, פעם הייתי הולך בתל אביב, מרגיש מה לעשות, אני גר פה באזור בגוש דן, מרגיש די בבית, היום מבטי סתנה מכל מקום. למה? למה? כי יש לי כיפה על הראש? כי גרמתם פה לפילוג וכיתוב ושסע בעם?
אבל למה אתה מאשים במעמד?
אני מאשים אתכם בגלל שאתם הרוב. לא אותך בכל אישי, דווקא מכל מפלגת העבודה, אני חושב, את יודעת מה?
יש פה ממשלה, לא, לא, רגע, סליחה, אני רוצה להעמיד דברים. יש פה באמת ממשלה, רק שבוע שעבר, עולה דודי אמסלם למליה, ואומר על בן אדם, שעכשיו בניתוח רביעי להציל את העין שלו, נשרט הצפונבון, ואתה מדבר איתנו על סינה? תגיד לי, אתה לא מתבייש?
הוא מחזיר, מה את רוצה? מה את רוצה? שהוא לא יחזיר, באיזשהו מטבע?
תקשיב, דודי אמסלם הוא לא חתול שנשבע, והוא לא ילד טיפוח, הוא שר נוסף במשרד המשפטים. תכנס עליו טיפה יותר ברצינות. כשהוא אומר דבר כזה, זה גם גזעני, זה גם אלוף וזה גם מתנשא. אז כשאני מגינה נגד גזענות כלפי חרדים ודתיים, אני יודעת גם להסתכל על גזענות מהצד השני. ואם אתם לא יודעים לעשות את זה, אז זה היה אצלכם.
אז חברת הכנסת נעמה לזימי, שאלה אחרת מכיוון אחר לגמרי לסיום. תגידי, מה יהיה? מתי את מחליפה את מרב מיכאלי?
אני תראה, אין בחירות עכשיו במפלגת העבודה, ויותר מזה, צריך עכשיו להתעסק באיך המפלגה קודם כל התייצב, תעלה בסקרים, תחזיר אליה בוחרים. אני חושבת שבכנסת אנחנו עושים את העבודה באמת לגמרי, הערך הסגולי הכי גדול שישנו בתוך אופוזיציה לסיעה כל כך קטנה, ועבודה אינטנסיבית וגם עבודה למען
את הולכת להחליף אותה, נכון? את הולכת להחליף אותה, נכון?
אני כמו שאמרתי, אם אני אתמודד, אני יודע, כרגע אין בחירות, אז אין מה להודיע על משהו שלא מתקיים ולא קורה.
אז התשובה היא כן.
אבל בסופו של דבר, המפלגה הזאת שאני גדלתי בה, אני מבית של מפלגת עבודה, ואני התפקדתי אליה כפעילה, לא כדי לרוץ לכנסת, היא חשובה לי באמת, במובן הכי עמוק שיש, ואני הולכת ללחם על המפלגה הזו בכל פוזיציה שהיא.
חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, תודה רבה
לך ושבת שבת שלום, אמן ואמן, במיוחד בתשעת הימים האלה.
בדיוק, תודה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד.
היי, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב, אתה מדבר איתנו כבר מהדירה החדשה בירושלים, או שאתה עוד בדירה?
זה שיחת היום הפך להיות. לא, הדירה בירושלים, אני תמיד נמצא שם במהלך השבוע.
נו.
עכשיו אני בגולן.
אז מה קרה שפתאום אני רואה כותרות שחבר הכנסת ניסים ואטורי שכר דירה בירושלים עיר הקודש?
אולי הוא רוצה להתמודד על רשות העיר?
לא, אמרו שהוא מפחד אמרו שאתה מפחד מטילים וכאלה, אז אתה...
לא, מה, מותר שנות כתובת? אסור, לא?
לא.
אפשר, עדיין יש זמן, מה?
עדיין מותר. אתה גם יכול להתמודד, אגב, אתה גם יכול להתמודד על רשות העיר ירושלים, אם אתה עובר לירושלים.
כן, ומתפטר מהכנסת.
לא, רק אם אתה נבחר.
אני חייב להגיד.
ניסים וטורי, אתה לא יודע, אם אתה נבחר, אתה יכול לבחור או זה או זה. אם אתה לא נבחר, נשאר בכנסת.
שמע, ראש עיריית ירושלים מכובד כמו שר בכיר.
האמת שמניסיון, אלקין כבר ניסה. בוא, אני חושב שזה, נשאיר את זה להזדמנות.
ואני רוצה להוסיף מילה, שאומנם זו קדנציה ראשונה של חבר הכנסת ניסים וטורי, אבל הוא כבר מורגש היטב במשכן, ואני חושב שהליכוד צריך אותו. טוב שהגעת. אחרי המחמאות.
כן. אוקיי. הייתי מקבל זה, ברכת הרבנים, הייתי מגיע לבני ברק אולי.
או, תשמע.
נדבר על זה.
אתה יודע מה, תבוא היום, זה יום חמישי של תשעת הימים, כבר אין צ'ונט בשרי, אז אנחנו לא נזמין אותך. שבוע אחר כך, שבוע הבא, שכבר יש צ'ונט בשרי, תבוא.
יש פרווה. יש פרווה.
אה, נו, בחייך, מה נתלכלך על פרווה? אתה חבר כנסת בכל זאת. תגיד, מה אתה אומר? תגיד רגע, מקודם דיברנו עם חברת הכנסת נעמה לזימי. ומעבר לטענה המוצדקת שלה, אני חייב להגיד מוצדקת, שאתמול, אתה יודע, הקרקורים האלה של חבר הכנסת פינדו, זה לא מתאים. אני חושב שבכנסת צריכים להיות רמה באמת יותר גבוהה, ולא משנה מאיזה צד אתה. בזה היא צודקת. אבל הייתה לה טענה אחת, ובזה אני ממש, היא לא צודקת. מה אתה אומר על מחאת הרופאים ומחאת הטייסים? על שתיים.
אתה יודע, כל השנים, אנחנו נמצאים על הכדור הרבה שנים, כן? תמיד מספרים לנו, מאז שחר ילדותי אני שומע את זה, שבועת הרופאים, תפלים במחבלים, אנחנו לא עוצרים, אתה רואה רופא חייל בצהל, ניגש לספר במחבל שלפני שנייה חייל ירה בו כדי למנוע פיגוע.
ובצדק.
זה הדברים שאמרו לנו. אתה זוכר את אלאור עזריה עם האירוע שלו, שהוא ירה במחבל, הוא יש אחוב, פצוע וזה, למה לראות עליו? קצת אומניות. איפה האומניות שאנשים שלנו, אנשים יהודים יקרים שגימו את המדינה הזאת, מגיעים לבתי חולים, והם לא מטפלים בהם.
יתרה מזאת, אתה יודע שפנו אלינו אנשים פה, אני אומר לך, שחודשים מחכים לתורות שהיה להם אתמול, ופשוט נדחה להם לעוד כמה חודשים. אתה יודע, הם יכולים למות בינתיים, יכולים למות, אתה שומע?
כן, אני אפנה גם לבוסו בעניין הזה, ונבקש לכנס את ועדת הבריאות שאני חבר בה, והוא היושב ראש, כמובן. אנחנו תמיד רגישים לדברים האלה, ואנחנו צריכים לבחון את התופעה, אם זה באמת ארבעה רופאים, שעשו יותר מדי רעש, ואתמול זה היה ארגון בכלל, ואני רואה, דווקא אני מעדיף לראות את הצד החיובי, זה הרופאים שאומרים, למרות השביתה, אנחנו נטפל באנשים, מה זאת אומרת, אנחנו מתנגדים לשביתה.
חד משמעי, ראיתי גם קופת חולים מכבי, אני חייב להגיד לך שקופת חולים מכבי וכללית, באמת אמרו לעובדים שלהם שהם אמורים לעבוד, הם לא הכריחו את האחרים, אבל הם לא נתנו חופשה רשמית, למעט קופת חולים לאומית, שהצטרפה לחגיגה הזאת של השביתה, גם את זה אני מבקש ממך לבדוק, בשם הציבור.
זה אנחנו נבדוק את כולם דרך אגב, ראיתי כמה רופאים כאן וכאן, אסף הרופא יצאו ארבעה
מה אפשר לעשות לאותם אנשים, אבל לא הבנתי, אם אפילו בצבא אנשים שיושבים אמורים לשבת על תפקידים צבאיים ומסרבים ולא מעיפים אותם, ואותם לא מעיפים, אז אנשים שבפסיביות, אתה יודע, יושבים וכאילו...
יש חוק במדינת ישראל, מה שקורה כאן, הצביעות של אנשים, איך אני אקרא להם, פריבילגיים, אנרכיסטים, איך שאתה רוצה, הקיצונים שבהם, שמרשים לעצמם לחסום כבישים, לסרב פקודה, גם אם זה בהתנדבות אגב, יש תפקידים שהם בהתנדבות, אז אם ילדינו פה מתנדבים לצנחנים, זה לא התנדבות, זה גם התנדבות, או שטייסים הם מעל כולם. ואני מדבר כאיש חיל האוויר, לי זה מאוד כואב הדבר הזה, כאחד שנתן להם את האפשרות להמריא ולנחות בשלום.
ולא מפריע לך שהקול של הטייסים שווה יותר?
נכון, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, אמרתי גם לרמטכ"ל בשיחה.
לא עוד שהוא שווה יותר, זה אותם אנשים גם כל הזמן, שים לב, הם מאותו בית גידול.
כן, ואתה רואה שישבנו עם הרמטכ"ל ועדת חוץ וביטחון, ואמרתי לו, שמע, זה פוגע פשוט, עזוב עכשיו את העניין המהותי גם גרוע, לא טוב, לא נכון, אבל זה פוגע במרקם העדין שבין אנשי הקרקע, צוותי הקרקע, לטייסים וצוות אוויר. כי עד היום ידענו לשמור על זה, כי כיבדנו אותם, הם ידעו לכבד אותנו, ואני אומר לך שהיום זה פגע בזה, וזה חזר עוד פעם לתקופות מאוד אפלות בהיסטוריה של חיל האוויר.
אז רגע, אתה לא בעד להניש אותם? אני שואל אותך. אני יודע, אני חושב שאם אני
הייתי... להניש, מה זאת אומרת? אני אמרתי להעיף אותם מהצבא, אין מה לעשות. אני, הרמטכ"ל אמר שהוא קורא לשיחה, והוא רואה איזו, אם מישהו באמת סרבן, אז הוא פועל מולו, בכל האמצעים.
וזה אני מקבל. ראיתי ציטוט שלך, מי שסרבן לא פטריוט.
נכון, נכון. מי שסרבן הוא לא, איש הכל לא פטריוט, ברגע ש... תראה, אתם חיים במצב של כמעט מלחמה, כמעט זה. אנחנו יודעים מה יש גם הבם. יש מערכה בין המערכות, שהצבא מתעסק איתו, בטח מי שיושב, אמרתי, בחדרי תדריכים, ושומע את המצב, ומה הוא הולך לעשות, ואיזה פעולה. יש הרבה פעולות לפני... מלחמה שהאזרחים רואים, תפציצו, תקראו אותם זה. יש כל הזמן פעולות שעושה הצבא ומערכת הביטחון, שזה המבם, זה המלכה בין המערכות. ואם אתה יושב בחדר הדרכים ושומע מה קורה ומה צריך לעשות, ואתה אומר, אני סרבן, לא, אתה לא פטריוט, אתה לא ציוני מבחינתי.
תגיד לי, מה אתה אומר על הקבלת פנים של ביידן להרצוג?
הכל יפה, הכל חינני יפה בעיני המתבונים. ואני אומר לכם שזה לא, זה לא המקום, כאילו, כשרוצים קשרים עם מדינה כמו מדינת ישראל, יודעים שיש כאן ראש ממשלה, אנחנו לא ממשל נשיאותי, יש כאן ראש ממשלה שהוא מוביל את המדינה, אני מדבר על נתניהו דרך אגב, אני יודע שחיפשו כל מיני, אמרת בלי נתניהו אין מדינה, לא, בלי ראש ממשלה אין איזה, מי שרוצה את מדינת ישראל יש לה ראש ממשלה ולא משנה מי הוא.
מה אתה אומר את זה אבל שהרצוג שם מנתניהו לא, לפחות בינתיים?
קיבל הזמנה.
קיבל, בסוף קיבל הזמנה. נו, וזה לא רציני.
אז ככה הם רוצים אותנו כנראה, קנויים ו...
למה אנחנו צריכים להתחנן להזמנה? אני באמת שואל את עצמי, לא פעם אחת, למה אנחנו צריכים להתחנן להזמנה? בשם התחננו אלינו שנבוא.
בוא אני אגיד לך משהו, בתקופת נתניהו, הקשר עם ארצות הברית בעניינים ביטחוניים עלה דרגה, זה דבר מוכח. אני לא יכול לפרט פה בדיוק, אבל עלה דרגה.
זה סוד גלוי, אגב, כולם יודעים את זה.
לא, יש איזה מהלכים מסוימים שעברנו לשלב יותר מול האמריקאים, אנחנו עובדים בשיתוף אולי יותר גבוה, ולכן אני אומר לכם שזה דווקא בעת הזאת של נתניהו, היחסים התקרבו. זה שביידן עושה ברוגז באופן ספציפי, הוא עצמו מוביל, כאילו שואלים, אתה רוצה פגש ראש הממשלה, הוא אומר לא, אני אומר, זה פוגע בביטחון שלנו.
הוא לא...
כשאיראנים רואים את זה, הם רואים אין ארצות הברית, זהו.
אגב, הוא לא נראה הכי מתפקד, זה נראה שמנהלים אותו, את נשיא ארצות הברית.
אתה יכול להגיד, אני קשה לי להגיד כזה.
אתה אסור לך להגיד, אבל אני ראיתי, אני רואה אותו קורא מפתקים, בחייך, מולו נשיא ישראל, הוא קורא מפתקים, ואפילו הוא די מגמגם אותם.
טוב, תגיד, הוא לא רוצה להגיד.
לא, לא רוצה לסבך אותך. אני אומר את זה, אתה רק יכול להנען עם הראש.
להנען ואז את זה, כן.
רגע, הנה, קבל עינון.
תגיד. לסיום, עוד שבועיים, בגץ אמור לדון בנבצרות של נתניהו, בעתירה של דן חלוץ הגיש ועוד.
איך לא דיברנו על זה?
מה דעתך?
דן חלוץ
סותר
נגדו, דן חלוץ צריך להיות עצור על פליליות מעשיו. כשהוא אומר שהוא קורא למרד בצהל, איזה מין רמטכ"ל זה? זה בכלל, ראינו את הכישרון שלו בכלל מבחינת לבנון השנייה. זאת עדיף שישב בשקט, אני במקומו הייתי תופס איזה שיח, מתחבא מתחתיו, ושותק.
דן חלוץ זה לא זה שבערב המלחמה עשה את התיק שלו עם המניות? זה לא הוא? שהיה עסוק בלהרוויח כסף?
אני חושב שהפעם אנחנו לא לפני מלחמה, תהיה רגוע, כי הוא עוד לא מכר את התיק.
אתה מבין? לא יומן שהוא היה רמטכ"ל שלנו.
כן. ומה זאת אומרת לזה, להסית למרד ולסרבנות, אדם כזה צריך לשבת בכלא, אני לא מבין למה זה, אתה מבין, איפה שלטון החוק, אתה מבין, הם אומרים לא צריך רפורמה, ברור שצריך רפורמה, זה מוכיח שצריך רפורמה.
כן.
חבר הכנסת ניסים בתורי מהליכוד, תגיד רגע, מה אתה, יש לך איזה תכנון מיוחד לחופש עכשיו? קצת לנוח עם האישה, עם הילדים?
הוא כבר גר בצפון. הוא הלך לסגור, חלוץ הלך לסגור את המניות שלו לפני מלחמה, אני בשבוע של עבודה בכנסת, לא סגרתי כלום למשפחה, אשתי אומרת לי, תגיד, אז מה זאת אומרת, שמי, לא מצאתי דקה של זמן לחפש.
אז אתה רוצה, אני בדיוק מחפש עכשיו, אתה רוצה, אני אחפש זה גם, תבוא איתנו, נצא ביחד.
יאללה, סגור לשלושתנו, סגור לשלושתנו, נעשה שם תוכנית.
חבר הכנסת ניסים ותורי, נעמת לנו.
עם כל המחירים היום של החופשות, צריך למכור את כל תיק המניות באמת.
זה גיא,
באמת. בעיקר אנחנו עם שבעה ילדים, אתה יודע, זה קשה מאוד.
בעין הרע, ברוך השם. חבר הכנסת ותורי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
שבת שלום ובוא.
תודה רבה לכם. שבת שלום שיהיה לנו.
הפסקה.
אני חייב להגיד לך אחלה, חבר הכנסת ניסים ותורי.
ברוך השם, הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן.
חזרנו.
אני קורא פה על מצילה בחוף ים שאומרת שאם היא רואה אישה דתייה בשלבי תביעה, אז היא מעלימה עין, כי היא לא יכולה לסבול דתיים.
אני שמעתי את זה.
מה זה הדבר הזה? אני בשוק.
מדובר על חוף בטבריה. אישה התקשרה, באמת להנהלה. זה אגב חוף עירוני. והיא אמרה שאם זה יהיה מישהי דתייה או דתי,
תגיד זה רציני, אנשים אין להם בעיה שאנשים ימותו, כי הם לא בדעה הפוליטית.
השם ישמור, אבל בוא אנחנו בנושא אחר, אולי נדבר על זה בתחילת השעה הבאה. בוא נרוץ.
שלום לשניים, הפרשנים הבכירים, המתמודד הראשות העיר ברק סרי ואיתן קבל.
בוקר טוב לכם.
שהיום בטוח אתה לא מכין צ'ונט, למה אנחנו לא אוכלים בשרי בתשעת הימים.
הוא תימני, לא? מה אתה מסבך אותו פה?
תימני מותר להם הכל, גם להתגלח מותר לך, אתה מסודר.
לנו מותר הכל.
לא הכל, לא הכל.
כמעט הכל.
כמעט הכל.
כמעט הכל. אבל תזכור שהרבנים האשכנזים, תימנים הגיעו לארץ. והתערבבו עם הלוחס של הרבנים האשכנזים, שכל דבר שאפשר להחמיר, מחמירים יותר.
טוב, לא משנה, אתה אבל בוגר של רבי סוחר מאיר, אתה צריך להקפיד קצת יותר. אתה לא יכול...
אתה חייב להקפיד יותר.
טוב, בואו נתקדם לחברים, אני רוצה ככה לפני הפוליטיקה.
לפני הפוליטיקה להיכנס לשנייה החדשה שהסעירה אותי הבוקר. אני פונה דווקא למי שבעיניי הוא כנראה ראש העיר הבא באשדוד, ואני שואל, מה קרה? הצטרף לך עוד מועמד מטעם ש"ס?
קודם כל, אבי אמסלם, הוא ממלא מקומו של העיר אשדוד, הוא גם חבר טוב שלי, והוא גם איש ציבור ראוי, שנים, עושה מלאכה ראויה, אבל אני בא ממקום אחר, אני... הולך להיות ראש עיר של כולם, של דתיים וחילוניים וחרדים ועולים מחבר העמים, ואני חושב שבאמת אני בסוף יביא לכך שכולם יוכלו להיות כאן ביחד באשדוד ויוכלו באמת לחיות בהרמוניה.
אתה בונה על סיבוב שני? אתה בונה על סיבוב שני ואז תמיכה?
לא, אני בונה על סיבוב ראשון. אני אומר לך שבהצטרפויות שיש אליי, בהתחזקות שיש לי, באמת קבוצות שלמות שמצטרפות, אני אופטימי יותר מתמיד. אמרתי לך, אבי הוא איש ראוי ביותר, מסיבור ראוי, אבל אשדוד מורכבת מחרדים, מעולים מחבר העמים, מחילוניים, ממסורתיים.
טוב, אז הנה, זה אירוע נדיר שמועמדים ככה שהולכים ראש בראש, מפרגנים אחד לשני, ברוך השם.
אני מפרגן לו באמת מעומק הלב.
טוב, בוא נתקדם. איתן קבל, אני רוצה באמת להבין באמצעותך, כי אתה לא בדיוק באגף הימני, נקרא לזה בצורה זה. תגיד לי, לאן אתם רוצים ללכת? אנשים משביטים...
רק מילה.
בבקשה.
תגידו מזל טוב לאיתן קבל, שהיום נפרד מצה"ל ומשתחרר משירות מילואים. ארוך של
השירות. לא, אחי.
שחררת אותי. לא השתחררתי, אני השתחררתי מיום מילואים, משבוע מילואים.
לא נורא, אבל איתן, אני לא... אני, כשקורא לי למילואים, אני שמח להגיע. מה זאת אומרת, אתה השתחררת משבוע מילואים?
לא,
או שברוח הימים אתה גם כן
המפגינים. כל השבוע הייתי במילואים, ואני יכול לומר את הדבר הבא בעניין הזה. אני תומך תמיכה מוחלטת במחאה. יחד עם זאת, יש לי בעיה מאוד גדולה.
מה במחאה? של הטייסים, של המילואימניקים שלא רוצים לבוא? בזה אתה תומך?
יש לי, אתה מפריע לי, להגיד, להשתים את המשפט.
כן, אני הייתי בהלם.
יחד עם זאת, אני מתנגד ולא אוהב, למרות הקושי העצום וההבנה שלי, לכל קריאה לא להגיע למילואים. גם של מתנדבים.
או, לפחות כל שפוי.
יופי.
אבל מה הבעיה שאתה כבר... אם היית עדיין חבר כנסת בעבודה, גם היית אומר את זה, או שזה תלוי בכיסא?
חד משמעית, אני אומר את זה תמיד, זה לא עניין של פוזיציה, זה עניין של תפיסה, וחוץ מזה...
נעמה לזימי ממפלגת העבודה, מקודם אמרה שהיא תומכת בזה, הסבירה מאוד פשוט פה שהיא תומכת בזה.
תשמע, אתה יודע, איך אומרים, כל אחד יש לו את דעתו ועמדתו, ואת עמדתי אני אומר בצורה מאוד ברורה, אני חושב שצהל הוא של כולנו, וכל פעולה שפוגעת בצהל מערערת בעצם, זו עלולה להיות איזה סוג של הצהל.
טוב, אני חייב שאלה לברק. אני רואה את הכותרת גם אתמול, אגב, הפגישה אצל ראש הממשלה בנושא חוק הגיוס. אני מבין שהחרדים אומרים, אוקיי, סבנו מהבטחות, מעכשיו אנחנו רוצים לקחת את העניינים לידיים?
כן, זה מה שאני שומע, זה מה שאני מבין. באמת קצו בהבטחות, דחייה אחרי דחייה אחרי דחייה, הבטחות על...
אבל איך אפשר, ברק, איך אפשר לספק להם את הסחורה באקלים הזה שיש, אתה יודע, הפגנות ויש צרבנות, איך אפשר להביא חוק גיוס עכשיו?
אתה שואל אותי, זו שאלת השאלות, ולכן אני אומר, אין אחד עוברים כך, מאידך, זה בדיוק העניין, אתה לא יכול היום להעביר שום דבר באווירה הציבורית, במחאה הגדולה הזו, בהתנגשות בשתי הגושים, שום דבר. אבל החרדים החלטם, עומדים בצד, צבעי הבטחות לשיטתם, לא קורה שום דבר עם מה שהבטיחו להם, בכלום. ולכן הם
מלאי
תרוניות בעניין הזה.
אז אני חוזר איתכם חזרה, זה נראה לכם נורמלי המופע שהיה בתל השומר, בהפגנה הזאת, המחאה הזאת של הרופאים, זה כן נשמע נורמלי, שבמחבל הם יטפלו ובצדק, אבל בנו, ביהודים פה, בגלל הפגנה הם לא יטפלו.
זה לא נראה, ואני חושב שזה גם לא יתקיים, אני לא חושב שרופאים יטפלו באמת יוכלו לא לטפל בחולה שמונח לפניהם.
אתה רואה את זה קורה, אתה רואה את זה קורה, הם אומרים שזה קורה, מה זאת אומרת? אתה רואה שזה קורה?
זה לא בדיוק קורה.
למה זה לא קורה? למה זה לא קורה?
כי אני אגיד לך, לא יקרה מצב.
אין מצב שלא יטפלו בפצוע.
בוודאי,
נו מה. זה איומי.
הדבר היחיד.
לא יקרה דבר כזה.
השביתה נוגעת לדעתי, אני לא פרשן של אף אחד בעניין הזה, שהם לא יגיעו, הכוונה היא שתורים שנקבעו מבעוד מועד לא יבוצעו, אבל רפואה דחופה בוודאי שתימשך.
נו, ותורים שנקבעו מבעוד מועד לזה, כן? למה להילחם בציבור? למה לשסות ציבור בציבור? זה נשמע לכם נורמלי? אני משתגע מזה. פעם היו רבים בכנסת, היום רבים ברחובות.
אני יכול לומר לך שלהשתגע זה גם עניין של פוזיציה.
או. זה עניין של בחירה עוד מעט, תגיד לי.
לא, זה עניין של פוזיציה. אין מה לעשות, אתה מבין? אחרים לא משתגעים, אחרים רואים זה כלי במאבק מאוד מאוד חשוב ודרמטי להצלת מדינת ישראל. ואתה רואה את זה ממקום אחר.
אבל אתה רואה את זה באמת?
זה נכון וזה נכון.
אולי יש טענה בדברים שלהם, אבל הם שברו את כל הכלים, זה הבעיה. אנחנו כבר לא יודעים מה המגרש משחקים המקובל.
אבל אני רוצה לומר לך, אני למדתי בחיי שגם העניין הזה של כלים ולשבור כלים זה עניין של פוזיציה. וזה נכון לגבי כולנו. ואין ספק, נשברו כלים מפה ומפה, וצריך להגיד את זה.
אני חושב שנשברו כלים על הדברים הלא נכונים, כרגע עילת הסבירות זה לא...
אבל בסדר, אני רוצה להזכיר לך, שמי שהתחיל את התהליך, לא שאני, לא ילדים בגן, לא אומרים מתי התחלת, אבל בשורה התחתונה, ההבאה של כל החקיקה הזו, בצורה מטורפת, ממש חסרת אחריות, תשמע, פה קם ציבור שזועק, ואני ביניהם, שאומר, היי, עצור, דברים כאלה.
חברים, חברים, תודה רבה לשניכם.
חייבים לסיים, שיהיה שבת שלום ומבורך.
תודה, שבת שלום, בוקר טוב.
שבת מבורכת. תודה.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה של, של התוכנית שלנו.
חכו לנו, אל תברחו.
בשעה הבאה נודה לאורך מפיק אותנו נתי שולמן, ביצוע טכני מוטי קופפר, ניפגש בשעה הבאה.
כל חי תמיד איתי, כל